שלום לכולם.
הפרשה שלנו יש בה נושא מאוד מרכזי ועוד כמה נושאים שחורזים כחוט השני לאורך כל הפרשה. מסתבר שהנושא המרכזי של הפרשה הוא המקום אשר יבחר השם, הצירוף המקום אשר יבחר השם מופיע בפרשתנו כמה וכמה פעמים, לא ספרתי אבל הרבה פעמים בהקשרים שונים. הפרשה פותחת בכך שאל תעשה כמו שהגויים עושים שהם מקריבים בכל מקום, אלא אתה תקריב דווקא במקום אשר יבחר השם, לשם תביא את כל נדריך ונדבותיך ובחורות בגרך וצונך. וכך הולכת הפרשה לאורך כל הפרשה, מתארת, כן, מלבד כמה חריגות שהיא עוברת לעסוק בנושאים אחרים, אבל היא מתארת שאת כל הדברים, את כל הקורבנות, את המעשר, אנחנו מביאים למקום אשר יבחר השם, ואת הבכורות אנחנו מביאים למקום אשר יבחר השם, ושלוש פעמים בשנה, זה ששלוש פעמים בשנה יראה את כל זכורך את פני השם אלוהיך. אנחנו כבר יודעים מחומשים קודמים, זה לא התחדש כאן. אבל כאן התחדש שיראה כל זכורך את פני השם אלוהיך במקום אשר יבחר. הצירוף במקום אשר יבחר, כמו שאמרנו, חוזר שוב ושוב, וזה הנושא החורז את הפרשה, המעבר למקום. החיים בארץ שמכתיבים מקום בחירה. עוד נקודה שחוזרת שוב ושוב בהקשר לכל הנושאים שהפרשה מעלה, זה נושא הברכה. בכל מקום שבו אתה נמצא, תמיד מדגישה התורה, אשר יברכך השם אלוהיך. כמובן אנחנו פותחים במקום של ברכה ומקום של כללה, מסתבר שלברכה יש מקום ולכללה יש מקום. אבל נושא הברכה חוזר לא רק שם, אלא לאורך כל הפרשה. כאשר הפרשה מתארת מה אנחנו נביא למקום אשר יבחר השם, אנחנו אומרים, וסמכתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם, אשר ברכך השם אלוהיך. ככה כתוב, רק בכל לבת נפשך תסבח ואכלת בשר, כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך בכל שעריך. ולמה הדרך אל המקום אשר יבחר השם תרחק מאיתנו, ואנחנו לא נוכל להקריב את כל קורבנותינו שם? כי יברכך השם אלוהיך. ובהקשר הזה גם, למה צריך לדאוג לעניים? למען יברכך השם אלוהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה וכולי, כי השם אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך, אומרת הפרשה בהמשך, והיא מבטיחה לנו שאם אנחנו בכל זאת נשמוט את החובות בגלל הדבר הזה, יברכך השם אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך, ואם עבד אצלך אחד מבני ישראל, אתה צריך להעניק לו ממה? מצונך ומגורנך ומיקבך אשר ברכך השם אליך תיתן לו. אני תעשה, כן, ברכך השם אליך בכל אשר תעשה. וגם ברגלים אנחנו צריכים לחגוג במה שברך אותנו השם אלוהינו. פסח זה לא כתוב, מפני שחג הפסח או חג המצות, כפי שהוא כתוב בפרשה, כמו שהוא מופיע בפרשתנו, הוא לא חג של, הוא לא חג חקלאי, הוא לא חג שבו אנחנו קוצרים, ולא חג שבו אנחנו אוספים. אבל בחג הקציר, בחג האסיף, כתוב, ועשית חג שבועות להשם אלוהיך, מסת נדבת ידך אשר תיתן כאשר יברכך השם אלוהיך. למה אתה חוגג את חג הקציר? כי השם ברך אותך. וכמובן חג האסיף, שבעת ימים תחוג על השם אלוהיך במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך. ומה אנחנו מביאים להשם בימים האלה? איש כמתנת ידו כברכת השם אלוהיך אשר נתן לך. ויש לנו עוד כמה פסוקים מהסוג הזה. ויחד עם הברכה יש נושא נוסף חורז לאורך כל הפרשה, ועל הנושא הזה אני רוצה להתעכב. בכל מקום שיש לך ברכה, בכל מקום שבו אתה חוגג, בכל מקום שאתה זובח, מיד מתייצבת שלישייה קבועה, הגר, היתום והאלמנה. כשאתה מתברך על ידי השם, זכור את הגר, היתום והאלמנה, זכור את מי שאין לו, תן גם למי שאין לו. את זה אומרת פה התורה שוב ושוב ושוב ושוב. אומרת את זה כך שגם נכנסת פה לתוך הפרשה כמה פרשיות שעוסקות בעניים. ועל זה אנחנו קצת נתעכב. מה רוצה התורה להגיד לנו פה ברצף המצוות של העניים, של שמוזכרות כאן. כי זה באמת רצף, רצף ארוך. הפרשה מזכירה כאן כמה דברים, ביחד היא מזכירה את העבד העברי שנמכר לך, שאתה צריך לדאוג לו, ואת העני שאתה צריך לדאוג לו, ואת הגר היתום והאלמנה שמקבלים ממך, כן, ההלוואה שאתה מלווה, או אחיך האביון שנמכר לך, שניהם נזכרים במקשה אחת. הפרשה מלמדת אותנו לשמוט את החובות מקץ 7 שנים, ובסמוך לכך, הפרשה מצווה לשלח את העבדים בשנה השביעית. וזו לא הפעם היחידה בתורה שבהם נזכרו יחד העבד והלווה, גם פרשת בהר, שלכאורה כל כולה עוסקת בשחרור עבדים דווקא, בשחרור נמכרים, כן, זו פרשה שעוסקת ביובל, והיובל משחרר את הנמכר לאחיו, וגם שם הלווה נזכר כאחד הנמכרים. המדרש במסכת קידושין כבר עמד על כך והכניס את הלווה לתוך רשימת הנמכרים. מי שנמכר, מי שלווה מאדם אחר, כמו מי שנמכר. גם פרשתנו מזכירה את שני הדברים האלה ביחד. הגמרא בהקשר הזה מסתמכת על פסוק במשלי שאומר, עשיר ורשים ימשול ועבד לווה לאיש מלווה. וזה כמעט פשט הפרשה, ודאי בבהר גם אצלנו. אבל לפרשת בהר, הפרשה כללה את פרשת אחיך הלווה ממך עם שחרור אחיך הנמכר לך. זאת אומרת, הלווה הוא סוג של עבד. עשיר ורשים ימשול ועבד לווה לאיש מלווה. כל מצוות פרשת בהר מנומקות בכך שהשם הוא אדון על הכל. אבל הפסוק שאומר את זה בעריכות הכי גדולה, לא אמור לגבי עבד, אלא דווקא לגבי לווה, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, לתת לכם את ארץ כנען להיות לכם לאלוהים. ומכאן אפשר להגיע גם לפרשתנו. פרשתנו עוסקת בעבד שנמכר ובלווה. והיא אומרת עליהם דברים דומים. את הלווה צריך לשחרר מעבדותו מקץ 7 שנים, כמו שמקץ 3 שנים יש לתת את המעשרות לעניים, כך מקץ 7 שנים יש לשחרר מעבדותו את העבד הנמכר. אבל התורה, והתורה מוסיפה כאן, היא מלמדת שאדם צריך לטפח הזדהות פנימית עם שתי המצוות האלה. הישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל למור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עינך באחיך אביון ולא תיתן לו. אלא אמה היא אומרת, נתון תיתן לו ולא ירע לבבך בתיתך לו. גם לגבי שלוח עבדים, התורה אומרת, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. אבל יש הבדל. את העבד, התורה מצווה לשחרר אחרי שש שנים. אתה יודע מראש שאתה קונה אותו לשש שנים. מן הסתם, המחיר נקבע בהתאם. וזהו, נגמרו שש שנים. אתה יודע, מה ששילמת קיבלת. אבל שמיטת חובות היא בסוף שבע שנים של בריאת העולם. היא לא קשורה למתי הלוות את הכסף. יבוא אליך אני ויבקש הלוואה יומיים לפני השמיטה, אתה יודע בוודאות שלא תקבל את הכסף בחזרה. ובכל זאת אומרת התורה, הישמר לך כפן יהיה דבר עם לבבך בלייה על הלמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עינך בהכריך האביון ולא תיתן לו. מי שלא מוכן להלוות כשהוא יודע בוודאות שזו הלוואה שלא חוזרת, הוא נקרא בלייה על. מה התורה רוצה להגיד פה? האדם מצווה מלכתחילה לתת את כספו שלא על מנת לקבלו בחזרה, וזה יותר חמור ממכירת עבדים. התורה מלמדת אותנו כאן שיש כמה סוגי עבדות. יש עבדות גלויה, שבה אדם מוכר את עצמו לעבד. התורה לא מבטלת אותה, התורה מגבילה אותה בזמן. מדוע? יכול להיות שביטול העבדות הגלויה יגרום לעבדות סמויה, והיא יותר מסוכנת בגלל שהיא סמויה. כלפי חוץ האדם הוא בן חורין לכל דבר, אבל הוא תלוי בחסדיו של בן המעמד הגבוה ממנו, ובלעדיו הוא לא יכול לחיות. זה עושה אותו עבד למלווה שלו, עבד לווה לאיש מלווה. והזמן לשחרר את העבד הזה הוא בשנה השביעית של בריאת העולם. מקץ 7 שנים תעשה שמיטה, תשחרר את הלווים. זה דומה לשחרור של היובל, הבא בשנה המקודשת. אדם צריך ללמוד שלא ינצל את מעמדו הגבוה כדי לשעבד את אחיו לעבד. מי שלא עומד במבחן הזה נקרא בליעל. כמובן, חכמים למדו מכאן שיש קשר, גם קשר הלכתי, בין השמיטה הזאת לבין היובל. אבל זה בדיוק העניין, גם כאן וגם בפרשת ראה, גם בפרשת היובל המלמד מי עבד להשם, וגם כאן, גם בפרשת בהר וגם בפרשתנו. יחד עם שחרור אחיך, נזכרה הלוואה לאחיך, אל תנהג בו כעבד, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ומחדש את פרשתנו, שמוט את חובו, כי אם אתה נושה בו, אתה משעבד אותו. אגב, כאן לא נזכרו הגר והיתום והאלמנה, כאן נזכר האביון. כי לעניין שמיטת חובות, אני הוא לאו דווקא גר, יתום ואלמנה. אפילו, כל מי שהוא אביון, אפילו אם הוא לא גר, לא יתום ולא אלמנה, הוא עלול להיות עבד. הגר, היתום ואלמנה, הם מבקשים מתנת חינם, וצריך לתת להם, אתה צריך לזכור אותם. אבל האביון, הוא בסך הכל מישהו ממעמד יותר נמוך ממך מבחינה כלכלית, ואתה מלווה לו. והוא תלוי בכסף שלך יש ולא אין. הוא מבקש הלוואה, הוא לא מבקש צדקה. ואתה צריך לתת לו את ההלוואה, ולדעת שיכול להיות שלא תקבל אותה בחזרה. כי הם בני המלך. כמובן, כל זה מדבר דווקא על אחיך. גוי, אין בעיה שיהיה עבד שלך. אתה לא צריך לשמוט את חובותיו. אבל אחיך הוא חלק ממך. וכיוון שהוא חלק ממך, אתה צריך לזכור אותו. כמו שאתה, כשאתה חוגג, אתה מקריב להשם ועולה למקום אשר יבחר השם, אתה צריך לזכור את אחיך. את אחיך האביון, זה חלק מעבודת השם, חלק מעבודת המקום. ואגב, אפשר גם לראות את זה על... זה לא המצווה לשמוט את החוב, היא לא מצווה יחידה בתורה שבאה להקל על הלווה. יש הרבה מאוד מצוות בתורה שבאות להקל על הלווה, למעט את כוחו של הנושה לגבות מלווה. התורה ציוותה לא להיות לו כנושה, התורה ציוותה אסרה לבוא אל ביתו, ציוותה, זה נקרא בעוד שבועיים, לא תבוא אל ביתו לעבוד אבותו, וכבר קראנו גם בפרשות קודמות, גם בספר שמות, על ה... כמובן בספר ויקרא, מה אפשר ומה אי אפשר, כמובן, שלא לוקחים ממנו ריבית, אבל זה שונה לחלוטין מחייבים אחרים. מזיק, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. גנב, אתה בחרת להיות גנב, גם הגוף שלך אחראי לחוב שלך, ואם אין לך, אם אין לו ונמכר בגנבתו. אבל כן, אפילו גופו ערב לגנבתו. אבל הלווה לא מסור ביד המלווה לתפוס את חובו. כי לא רק זה, אלא שהגמרה מאוד מרחיבה בזה, וההלכה בעקבותיה, שכשבאים לגבות, אז מניחים ביד הלווה את כלי ביתו ואת השמישו, ובקיצור, מתחשבים בלווה, להבדיל מחייבים אחרים, מגנב או מ... או ממזיק וכדומה. עכשיו, למה זה? אפשר להסביר למה זה. הגנב חטא, אתה החלטת להיות גנב, אנחנו ניכנס בך עד הסוף, אפילו גוף חי, כי השתעבד כדי לתקן את מה שעשית. מזיק, אולי לא התכוונת, אבל בסופו של דבר אתה עשית נזק, אבל הלווה לא חטא. הוא קיבל בזכות וברשות את ההלוואה שהוא קיבל. ולכן אנחנו מתייחסים אליו אחרת לגמרי. אבל יש איזו שאלה שנייה, מה אתה דופק את המלווה? הניזק והנגנב לא עשו שום דבר טוב בחיים, המלווה עשה מצווה, דאג למישהו, עכשיו אתה... מגרע את כוחו. התשובה היא, זה מה שמלווה את הפרשה לכל אורך הדרך. זה לא שהמלווה עשה... המלווה עשה מה שמצופה ממנו. את המלווה צריך לזכור שגם הלווה הוא אחיך, תתייחס אליו כאל אחיך, כל עוד הוא יהודי כמוך, כמו שלאחיך היית נותן והיית מוותר, כך תתייחס אליו, והשם ידאג לך. בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוהיך בכל מעשה ידך אשר תעשה. שבת שלום.